ממלכת המשכן, שהתורה מתבטאת בלשון חוכמת לב, חכם לב, כל אותם אנשים שעסקו במלאכת המשכן, קורא אותם התורה חכמי לב. הוא קרא השם בשם מצלל בן אורי בן חור למטה יהודה, ומלא אותו רוח אלוהים בחוכמה, בתבונה ובדעת ובכל מלאכה. אחר כך בהמשך כתוב, מילא אותם חוכמת לב לעשות כל מלאכת חרה של חושב. ועשה בצלל והאוליה וכל חכם לב אשר נתן השם חוכמה ותבונה בהמה. מה התורה רוצה ללמד? מה? למה התורה מתבטא בלשון כזו? וכל אישה חכמת לב בידיה תבוא והביאו מצווה את התחילה ואת הרגמן. חוכמת לב, כל אנשים אשר נתן את זמן אותנה בחוכמה תבוא את העניין. 12 פעמים יותר אפילו שהתורה חוזרת ושונה בלשון הזה. אומר הספורנו, התורה נוקטת בלשון הזה, בלשון הזו, כדי ללמד לנו שאותם אנשים היו חפצים בחוכמה. מי שחפץ בחוכמה הוא נקרא חכם לב. יש הרבה אנשים שיש להם השכלה בסיסית, השכלה, הם יודעים נתונים בביולוגיה, הם יודעים נתונים בכלכלה, אבל הם אנשים הרסניים ביותר. הם יכולים להיות אנשים הרסניים ביותר. כל הכלכלנים הגדולים עושים נזק גדול. אנשים לפעמים פשוטים, כלכלה ישנה, הם יודעים לטפל ולפתור בעיות קשות ביותר. חכם לב נקרא מי שמחפש, מי שחפש, מי שרוצה חוכמה, מי שרוצה לדעת חוכמה. אלה בצלאל, האולייו, הנשים וכל העושי המלאכה שהיו איתם, לא בהכרח היו אנשים עם ידע טכני קודם לכן, אבל הייתה להם חוכמת לב. הם רצו לעשות, הם רצו לדעת איך עושים, איך בונים את המשכן. כמו שרבותינו אומרים, בצלאל ידע לצרף אותיות, ליצור משכן, לבנות משכן, ליצור כלים. הייתה צריכה להיות להם רוח קודש לדעת איך לצרף אותיות. הנה כתוב במשנה באבות, בן זומא אומר, איזה הוא חכם הלומד מכל אדם. רבנו יונה שם בפירושו על אבות אומר, איזה הוא חכם? מי שאוהב את החוכמה. מה, רבנו יונה חולק על מה שכתוב במשנה? לא, רבנו יונה מפרש למה מתכוון בעזרמה. אדם שמוכן ללמוד מכל אחד, העיקר ללמוד, העיקר לדעת, הוא נקרא חכם. ומשהוא יודע ערך החוכמה, משהוא חפץ בחוכמה, איזה הוא חכם האוהב את החוכמה. ההוכחה הגדולה ביותר לכך שהוא אוהב את החוכמה, שהוא מוכן ללמוד מכל אחד, העיקר ללמוד, העיקר להשיג ידיעות, העיקר לקבל. אלה היו עושי המלאכה, אלה היו אנשים, איזה חוכמה. כל כך הם רצו לעשות מצווה, אבל מה כתוב שם? וכל אישה חכמת לב בידיה תבעו את העיזים. אומר רש"י שזה דבר שאיננו נתפס בשכל. אחרי שגוזזים את הצמר אפשר לטוות את הצמר לעשות חופשי. לטוות עיזים בעוד הצמר על העיזים, היה להם רצון עד כן לטוות. זה דבר שאינו קל, זה דבר שכמעט אי אפשר לעשות את זה. הייתה להם סייעתא דשמיא תבוא. אותן נשים נקראות חכמות לב, חכמת לב. ואותם אנשים נקראים חכמי לב. אדם שיודע מה ערך החוכמה, אדם שכל כך רוצה לדעת חוכמה, הוא נקרא חכם לב. כאשר הקדוש ברוך הוא אומר לשלמה המלך, שאל מה אתן לה, עם מלכות, עם עושר, עם חוכמה, כבוד, כל מה שיבקש שלמה המלך יקבל. אדם שמציעים לו העצה כל כך, הם נותנים לו את האפשרות לבחור, לבחר בחירה אחת, תבקש בקשה אחת, הוא רוצה למלוך על כל העולם, זה יש לו את כל העולם, הנה הוא משיג בבקשה אחת את הכל. מכל הבקשות, מכל האפשרויות, שלמה המלך מבקש לברך חוכמה. אומר לו הקדוש ברוך הוא, זה לא ביקשת, לא מלכות, לא כסף, לא כבוד, לא שום דבר, אלא רק חוכמת לב שאלת לך. הרי בתפילה שלו הוא אמר זו מאמן, ונתת לעבדך לב שומע, האוזניים שומעות, הוא רצה חוכמת להבין, לדעת, להשכיל, להבין בכל עניין ועניין, לדעת להתמודד עם כל בעיה, עם כל שאלה שהוא ישאל. נו, אז גם זה יתן לך. המלוך אותו הקדוש ברוך הוא על העליונים, על התחתונים, הכסף, ויתן ללמור את הכסף בירושלים, כאבנים, כבוד היה לו, מכל העולם כולו הביאו לו מנחות, כסף, מתנות, ושיבחו אותו ופיירו אותו, מלך על העליונים על התחתונים. אז הכל היה לו, ושהוא ביקש רק חוכמה. ומאיפה אנחנו נוכל ללמוד עד כמה, או איך אדם צריך לאהוב לבקש חוכמה? לבקש חוכמה. הנה רק עכשיו סיימנו פורים. ושם מצופה. מה אתה מתגייס עם נעלי בית?
תראו להעריק את
כזה. המן הרשע מסיר החשברוש את הבעתו ועל ידו נותנה לאמן, הוא ממנה אותו, בעצם הוא אחראי, בעצם הוא המלך, כל מה שהוא מבקש נותן לו. מסירת הבת כמוה כמסירת המלכות, כיסא המלכות. כל עבדי המלך קוראים ומשתחווים לאמן. כולם קוראים ומשתחווים לו. איזה כבוד. כל מקום שהוא מגיע מכבדים אותו. תראו, כל כך תאוות הכבוד שהייתה לו להמן. מיליונים של בני אדם, כל מקום שהוא הולך, כולם בפקודה מצדיעים, משתחווים, קוראים, בכל מקום שהוא מגיע, בכל פינה, כל יום בחדשות, בעיתונות, חייבים לצלם אותו כמו את אסד עם ברחובות, עם פוסטרים ענקיים, כבוד, מכבדים אותו. כל כך הוא היה תאב לכבוד שכל זה איננו שובר לי. רק לפני רגע, אך לפני רגע הוא מספר לזרש ולכלבלבים שלו איזה כבוד, רוב עושרו ורוב בניו, וכמה שגידו לו המלך, וכן נשאו, אף לא הביאה את זה. איזה כבוד. איזה עוצמה. כל זה לא שווה, כלום. כי הוא כל כך תאב לכבוד, ואם יש איזשהו זקן סנילי, שאולי הוא עטרה, שאולי הוא לא מבין, מה זה? מה זה התנהגות הולמת במשטר דמוקרטי? איך מתנהגים? נו, אז תניח לזקן הזה, הוא לא מבין, אין לו טק. לא, לא. הכל חסר ערך, הכל מתגמד בפני הזקן הזה שאינו מתחבר. אם הקדנו לדעת עד כמה אדם צריך לבקש החורמה, הנה כמו שהמן הרשע היה מבקש כבוד, ואלו החכמים וכל עושי המלאכה מבקשים את החוכמה, חכמי לב, חכם לב, חוכמת לב, לא יקרא לאדם שמבין את ערך החוכמה ומשתדל בכל עוד להשיג אותה. ולכן חז"ל אומרים, לא בניו של משה רבנו ירשו אותו, עד אחד אחר מכל הגדולים שבאותו דור, מכל הזקנים, מכל החכמים שהיו באותו הדור, דור דעה, רק יהושע תלמידו של משה רבינו זכה להנהיג את ישראל. למה? היו עוד הרבה חכמים גדולים. מדוע יהושע זכה מה שאף אחד לא זכה? ויהושע משרתו נער לא ימיש מתוך האוהל. אומר המדרש, זה לא הכל, שכאשר עלה משה רבינו למרום, כולם שבו לבתיהם, יהושע בן נון המתין למרגלות ההר. מה יש? 40 יום. אתה יודע את השעה, אתה לא כמו עם ישראל שטעו והיה רעב כי בושש משה, טעו בשעון שלהם. אתה יודע מתי הוא ירד, כמה זמן לפני נחיתתו של משה רבינו, ירידתו של משה רבינו. תבוא תכין קבלת פנים, אבל בינתיים זה לחווי. כל כך חשש יהושע בן נון שמא יבוא משה רבנו, רגע אחד הוא יפסיד איזה מימרה, משהו, הפסקה תהיה, הוא יחסיר משהו מאותו שפע, מאותם הלכות למשה מסיני, כל הגילויים, כל הידיעות, כל החוכמה שמשה קיבל במרום. כל כך חשוב לו הדבר הזה, הוא כל כך מבקש את החוכמה, רוצה לראות באור בני מלך חיים, כמו שאומר הספורנו, לא רוצה לאבד רגע אחד. אדם כזה גם אם הוא נער, אבל לא ימיש מתוך האוהל. לא ימיש מתוך האוהל זה ביטוי לחכם לב, זה מי שיש פה חוכמת לב. אחד כזה, אנשים כאלה ראויים לבנות משכן לשכינה. מספרים על רבי עזר חריב, הוא בא לבולושין כדי לחפש חתן לביתו, וכמו שהיה נהוג באותם ימים זה לא קונים בכסף, ובא גאון מגאוני הדור, נכנס לישיבה, איך הוא ידע מי הבחור, מי העילוי של הישיבה, מי החכם הגדול בישיבה? זה רק איזו קושייה עצומה בחלל בית המדרש, ובית המדרש, הישיבה הנה הפכה להיות כמרקחה, כולם נופעים נופעים, מוקשים ופלפלים, מתלוקחים, נסים לחפש איזה יישוב נעוד לקושייה שלו. נשאר הרב יום, יומיים, שלושה, לא מגיע התירות, קרא את העגלון, חוזרים לחדר הבית, חוזר לביזה. זה רק הוא יצא מחצר הישיבה, והנה הוא שומע צעקות אחרי העגלה, לעצור, לעצור. מסובב הרב את ראשו, רואה איזה נער בחור מהישיבה, אמר לו, נו בוא, יש לך תירוץ לקושייה? אמר לו, לא כבוד הרב, תירוץ אין לי, אבל אני רוצה לדעת תירוץ. אמר הרב לעגלון, תעצור, זה יהיה חדש, הוא לא יכול לדרץ, לא כל קושייה יכולים לתרץ אותה, לא כל אחד מסוגל לתרץ את הקושייה, אבל אדם שכל כך רוצה לדעת, הוא לא הצליח, אבל הוא רוצה כן לדעת תירוץ, זה נקרא חכם לב, זה נקרא מבקש השם, זה נקרא חכם לב. חכם לב גם נקרא מי ששומע לאותה בת קול שמפעמת בתוך ליבו, אותה בת קול שמפעמת בתוך ליבו. אומרים על החפץ חיים, שבא אליו אחד מתלמידיו לרבי, היה שמו רבי שמעון שבב. שאל אותו הרב, מה כבודו? אמר לו, אני ישראל, ואני, אומר החפץ חיים, אני כהן. אמר לו החפץ חיים, כבודו יודע מה ההפרש ביני לבינו, מה נפקא מינה ביני לבינך? וישיב החפץ חיים, אמר לו, כשיבנה בית המקדש בקרוב, שנינו נעלה בשמחה לירושלים, ניכנס להר הבית, ניכנס לעזרה, ונרצה לחצות את עזרת ישראל, להיכנס לעזרת כהנים, כדי לקחת לשחוט, לעזות הדם, לפשוט את האיברים, לעלות על גבי המזבח, לזרוק דם, לעזות הדם, ואתה גם תרצה להיכנס. אני אכנס ולא ימנעו בעדי, תנו לי להיכנס. ואילו אתה, ימנעו ממך להיכנס לתוך עזרת הכהנים. אתה יודע למה בני? מפני שלפני 3,000 שנה, כאשר משה רבנו עמד בשער המחנה וזעק, הילה השם אליי, אבותיי, בני לוי, שבט לוי, כולם נקלו, שמו בקולו ויקפצו אליו בני לוי, אבל אבותיך לא נקלו. לכן אני זכינו, אנחנו זכינו להיות כהנים, זכינו בכהונה, ולכן אנחנו ראויים לעבוד בבית המקדש. אנחנו ראויים לעשות עבודה, אנחנו ראויים לעבוד אדם, אנחנו רשאים להפתיר על קווי המשנה. כשהמשנה אומרת לעבוד כל יום ויום, את כל פורטת מאחורי ואחרי זה ואומרת, אוי לאן עבודות מלבונה של תורה, אומר הבעל שם טוב, אותה בת קול, איפה אנחנו לא שומעים? אם כל יום לא שומעים, אבל אותה בת קול מבהמת בתוך ליבו של כל יהודי, של כל יהודי, לבקש תורה, לבקש חוכמה. השאלה היא אם האדם חכם לב. אותה בת קול בתוך כל יהודי מבהמת, בתוך כל יהודי מחרד, אבל אנחנו מתעלמים מן הקול הזה, מן הקול הזה, מאותה בת קול. אמר לך את חיים, מכאן ואילך שתשמע את הבת קול מחרדת מי להשם אליי, נלמד מהעבר שלא לזרוק במקום, אלא מיד לבוא, מיד להתקרב, מיד לרוץ לקראתו של הקדוש ברוך הוא. וזה אדם מבטא שהוא חכם, חכם לב, חוכמת לב. גם דברים שלפעמים קשה לעשות אותם, גם דברים שקשה לפעמים להבין אותם, אדם לפעמים לומד, עוסק בנקודה מסוימת, סוגיה מסוימת, בנושא מסוים, הוא מרים את הלב, אני לא מסוכן, למעלה מבינתי, הוא מתייאש. חוכמת לב פירושה של דבר, לבקש את השם, גם אם אתה קשה לך להבין, תבקש, תתאמן.
זה לא יותר הגדרה כוח רצון להשיג את זה? אז זה לאו דווקא בעניינים של תורה, כל דבר שאתה רוצה לעשות, אתה רוצה להתאם בביולוגיה, אז אתה
ואתה... אבל לדברים שבקדושה תמיד יש את הכוח ההתנגדות. לדברי חולין, חולין ודאי אדם שלא רוצה להרכיב את הארון ולחבר ולגדוח, אז הוא לא יעשה. כל דבר צריך לדבר
חוכמת לב גם לדברי חולין.
לא, בדברי חולין זה לא מורה על חוכמת לב. יש אדם רצון, כי הוא חפש את זה, הוא רוצה את הבית מסודר, אז הוא עושה את הארון, הוא עושה את המדפים ישרים, הוא עושה כוננית, הוא עושה כל מיני דברים, פה הגרטל הוא תולה, פה איזה נברשת יפה. הוא רוצה שהבית יש לו רצון, ובדברים גשמיים תמיד אדם רוצה להיות מוביל. בדברים מוכניים האדם מתרשל משום מה. תמיד יש את היתר רע. יתר רע לא מתנגד לדברים גשמיים. אדרבה אומר לו, לא תקנה את הנעליים. מה אתה קונה ב-100 שקל? למה אתה זלמן? נעליים קונים ב-400 שקל, 500 שקל, ריבו, קושמיבו, כל מיני מותגים. בדברים האלה האדם לא מתעצל. אתם כל בדבר שטבענו, האדם הוא קשמי, האדם הוא חומרי, האדם הוא בהמי. מול הדברים, מול הדברים הרוחניים אתה צריך חסון עז.
הכל עניין של לימוד, לא, לא דווקא...
והרצון והמאמץ והפיכה מורה שיש לאדם חוכמת לב. הוא יכול להיות אדם לא כל כך משכיל, לא כל כך פיקח, לא כל כך כישרוני, אבל הוא נקרא חכם לב. פעם חפץ חיים אמר שלמדן לא נקרא מי שיודע ללמוד, יש הרבה למדנים. אתה יכול להיכנס לישיבת פונביץ', וואו, איזו ישיבה ענקית. יש שם אבי אבות הבטלנים, יש שם. כאלה שיש בהם כישרונים יכולים על כל נקודה בשעס להגיד פלפול שעס למה, אבל הם בטלנים. 5 דקות בקושי ביום הם מקדישים לפתוח אולי שיחה. בעצלנים. הם נקראים למדנים? לא. למדן, מי שלומד. חכם לב, כמו שהזכרנו את רבן עונה, חכם לב זה מי שאוהב את החוכמה, אז הוא מתאמד. אני רוצה לדעת. הרקנתי, רבי מנחם רקנתי, והדיסקונטאים הם הצאצאים שלו. הוא היה בסלוניקי. והוא עד גיל 12, כאשר כל חברה כבר יודעים גמרות, יודעים מסכתות, אז כן, מעיינות החוכמה לא נפתחו את זה. והיה קולט. הוא היה בצער. עד שיום אחד הוא נכנס לבית הכנסת של העיר, בחסות החשיכה, פתח את האחד מאחרי הפרוכת, היה בוכה במאות שלי, שריבונו שלו, פתח את אליי ותלמוד תורה. זה היה רגיל רבה של העיר לבוא בחצות הלילה לעשות תיקון חצות וללמוד עד הבוקר בבית הכנסת. בית כנסת חשוב, איזה מנורת זיכרון. הוא שומע בכי חרישי של ילד, נער. קרב הרב מסית את הפרוכת, הוא רואה ילד, איכל פתוח, ספר תורה פתוח, והוא בוכה ובוכה ובוכה. מה יש? מה הוא רוצה? קיטלס? מה הוא רוצה? הוא מבקש. מה יש לך? למה אתה בוכה בלי? אבל אני רוצה לדעת תורה. אני רוצה לצאת אני חכם. הניח הרב נדב על ראשו. החוכמה אתה מבקש? חוכמה יהיה לך. לא היה קרוב בחכמי דורו. אם זה בפסקי הלכות, יש לו על השס, יש לו בקבלה. חכם גדול, דרשן עצום. פסקים, פסקי רקנתי על ה... יש לו, יש רקנתי על... יש רקנתי על התורה, יש בקבלה, מה לא? עבר את כל חבריו, אלו שהשיגו אותו, עבר אותם. נמצא שהכל תלי, בבקשה. אז אין מה, נדבר היום קצת בעניין הפסח. בעניין חמץ. הגמרא אומרת במסכת פסחים דף למד, אמר רבה, הלכתה חמץ בין בזמנו, בזמנו, בין במינו, בין שלא במינו אסור במשהו כרב. שלא בזמנו, בין במינו, בין שלא במינו מותר כרבי שמעון. באיסורי האכילה יש לנו כמה וכמה סוגים. יש לנו איסורי האכילה שהם רק בלב, ויש לנו איסורי האכילה עם לב שיש בו קרת. אבל גם האיסורים הללו לא כולם דומים זה לזה. יש איסורים שכל איסורן הוא רק באכילה, ויש איסורים, איסורן בין באכילה ובין בענה. דוגמה, חלב, אדם שאוכל חלב חייב מתאבידי שמיים, וחלב עם כל חומרתו שחייב מתאבידי שמיים, אומרת התורה יעשה לכל מלאכה. כלומר, כתוב כל חלב וכל דם לא תאכלו, אבל מה? למלאכה מותר. כלומר, אם אדם עושה סבון מחלב, מותר. החלב חייב כרת על אכילתו, אבל בהנאה הוא מותר. יש איסורי לבים שאין עמם כרת. אין עמם כרת, אבל מה הוא אסור בהנאה? איך יכול להיות? הנה. כאן אסור מן התורה יש עליו קרת, יש עליו מיטה, אבל מותר בענה. יש לך דבר שלא אסור בקרת, אסור גם בענה. כלי הקרם ובשר וחלב, זה העולה. אלו דברים שאסורים גם בענה. עורלה, כמו שדילנו בשיעורים האחרונים, ערלתם עורלתו את פריו שלוש שנים ערלים. פעמיים ערלים, עורלה, זה למד על איסור ענה. בשר וחלב, אסור בענה. כלאי הקרם, מה נאמר? שדך לא תזרע כלאיים, כרמך לא תזרע כלאיים, ותקדש המלאה הזרע אשר תזרע ותבואת הכרם, אומרת הגמרא בפסחים, פן תוקדש תוקד אש. אסור גם בענה. זה לשרוף את הכל. אבל יש באיסור הענה איסור שהוא שונה מכולם. זה חמץ בפסח. חמץ בפסח זה לאו שיש עמו כרת. אסור בין באכילה ובין בהנאה, אסור אפילו להשליך לכלב, לא רק כלב שלך, אלא אפילו כלב של אדם זר. בכל צורה שהיא, חמץ אסור בהנאה. גמרא מפורשת במסכת פסחים כ"א עמוד ב', כל מקום שנאמר, אמר חזקיה, כל מקום שנאמר, לא תאכל, לא תאכלו, איסור אכילה במשמע, איסור הנאה לא במשמע. כל מקום שנאמר לא יהיה אכל, אחד איסור אכילה ואחד איסור הנאה. וחמץ מה נאמר בו? לא יהיה אכל חמץ. השאלה היא, חמץ שאסור בהנאה, בתערובת, האם הוא אוסר כשאר איסורים, או שדינו שונה משאר איסורים? מלשון הגמרא פה משמע, אמר רבא, הלכת החמץ בזמנו, כלומר בזמן איסורו בפסח, בין במינו, בין שלא במינו, אסור במשהו. כלומר, כל דהו, אפילו באלף, לא בטל. אלף זה לאו דווקא, גם מיליון, מיליארד, כל החלל הזה יהיה מלא קמח, יהיה מלא מים, טיפס, גרגיל קטן ביותר עושה לך הכל. אין לו ביטוי במשהו. כך באמת פוסק עריף, רוב הפוסקים מכריעים כך להלכה, חוץ מדעת השלטות דרב חי גאון, פרשת צו עוד פה, כותב רב חי גאון שדין חמץ בפסח כדין שאר איסורים. אבל הגמרא מפורש אומרת כאן במשהו, איך אפשר להגיד כדין שאר איסורים שבטל בשישים? כך דעתו של רבנו תם, גם רבנו תם כך סובר, גם פה בצפות, התוספות בפסחים לעמד הביאו אותו עמוד א', זה גם בחולין צדיק זין עמוד א', שדין החמץ בפסח כדין שאר איסורים. אבל הגמרא אומרת זה משהו, איך הם יתיישב דבריהם מדברי הגמרא כאן? לא קשה, הם לא גורסים בגמרא במשהו. כך אמר רבא, הלכת החמץ בזמנו, בין במינו בין שלא במינו, אסור. במשהו הם לא גורסים, אלא כדי שאר איסורים שהכל בנותן טעם. אם יש 60 פעם כנגדו, אז אין נתינת טעם. ואם אין 60 פעם, הרי ודאי שהוא נותן טעם. זו מחלוקת ראשונים, כמו שאמרנו, רב אחי גאון ורבנו תן, הם יחידים מול כל, כמעט כל הראשונים שסוברים שחמץ בפסח במשהו אפילו באלף לא בדין. ויש שתי טעמים מדוע חמור כל כך חמץ בשאר איסורים, לדעת רוב הפוסקים. הרמב״ם הרמב״ם בפרק ט"ו מהלכות מאכלות אסורות הלכה ט' כותב שהטעם שחמץ אפילו בילד לא בטיל מטעם שזה דבר שיש לו מתירין. אני אקרא לכם לשונות של הרמב״ם, כן, כבר הלכה ט', כן, אומר הרמב״ם, חמץ בפסח אבל פי שהוא מייסורי תורה אינו בכללות אלו. מה הכוונה אינו בכללות אלו? כי כל ייסורי התורה מן התורה אחד ביטר בתיר ייסור חכמים 60, זה יוצא מן הכללות, לפי שאין התערובת אסורה לעולם, שהרי לאחר הפסח תהיה כל התערובת מותרת כמו שביארנו, לפיכך אוסר בכל שהוא בין במינו בין שלא במינו. אומר לנו הרמב״ן, אתה יודע מדוע יצא מן הכלל חמץ בפסח? נמצא שהוא בכלל דבר שיש לו מתירים. בעבר שיש לו יותר אחר זמן, בזמן איסורו, בתערובתו, אין ביטול כלל ועיקר. למה? היות ואחר הפסח, תמתין שבעה ימים, הוא יהיה מותר, חמץ יהיה מותר. לכן כאשר הוא יתערב בפסח, אין לו תערובת, אינו מתערב, אינו מתבטל בתערובת ב-60, כי שאר איסורים הוא יוצא מן הכלל. אומר הרמב״ם שזה מטעם דבר שיש לו מתירים. אורלה
גם לא התבטל ב-60?
לא, אורלה מפורש במשנה שזה באחד ומתן.
לא, העולה עצמה,
ידידי היקר, החמץ עצמו שחייב עליו כרגע פסח, זה עצמו מותר אחרי הפסח. כלומר, אם אני לא אמכור אותו, אז החמץ עבר עליו הפסח, אבל גופו של החמץ, תמכור אותו לגוי, הוא נשאר חמץ, חוזר אליך, כן? הוא לא חמץ, אותו חמץ יהיה מותר, יש לו מתירים לגוף עצמו, ביצה שנולדה ביום טוב, ביצה שנולדה ביום טוב. הגמרא אומרת בביצה דף ב' עמוד ב', אחד הטעמים למה זה אסור, למה אפילו אם תעבה בערב לא בטל, משום דעה ודבר שיש לו מתירים. אומר רש"י שמה שעד שתאכלנו באיסור תאכלנו ביתר, תמתין עד מוצאי. מה קרה, אתה בלי ביצה אתה לא יעבור עליך יום טוב? תחכה עד מוצאי יום טוב. כבר בעניין שאותו גוף האיסור יהפוך להיות יותר, עולה לא, זה משהו אחר, ואיזה חדש בא לכאן, פנים חדשות. לדעת הרמב״ם משום דעה ודבר שיש לו מתאים. מרן בבית יוסף בסימן תף ממזיין אור החיים מביא שאר ראשונים שביארו את הטעם לחומרת החמץ בפסח שאינו בטל אפילו באלף משום חומרת החמץ. היות והאדם כל השנה כולה לא בדל מן החמץ, לא בדיל למיניים שכל יום ויום על הלחם לבדו יחיה אדם, אדם זה לחם לא יכול לחיות. כיוון שכל יום ויום אדם אוכל פת, אפילו הוא מגיע ערב 14 בניסן עד ערב של הלילה מימונה, כן, עד הלילה הזה, עד חס א' וניסן, נעלמתי, לא לאכול חמץ. כל כך חמור הדבר הזה, אדם התרגל לדבר מסוים, ולכן החמירו בו חכמים שאפילו במשהו, זה לא מדאורייתא, מדאורייתא כל הדין משהו לא תתראו מדבריי, זה לא מן התורה במשהו אלא חכמים. לכן הרמב״ם פוסק, לכן הרמב״ם פוסק בפרק ד' בהלכות חמץ ומצה שחמץ שיתערב אפילו קודם הפסח חוזר ונעור בפסח בגלל החומרה של החמץ. נכון, מרן בשולחן ערוך לא פסק כך, מרן חולק על זה, רוב הראשונים לא כתבו כך, אבל הרמב״ם פוסק שחמץ שיתערב קודם הפסח חוזר ונעור בפסח כמנהג בני האשכנז. למשל אם עשיתי עכשיו ריבה היום והתערבה בפנים איזה פירו, נפל איזה מישהו פיזר באוויר איזה פירו אליכם, נפל גרגיר אחד בפנים, את הריבה הזאת אני יכול לאכול אותה, כלומר אם הפירו לא ניכר, התערב. למשל היה סיר, אני מרתיח ריבה, עושה ריבה, מרקחת, נפל שם איזה כמה פירורים. יש, יש פעם כנגדו. אבל פי שהחמץ בפנים, עכשיו הוא לא איסור. חודש אדר, עד 14 בניסן הוא לא איסור. לא נאמר שב-14 בניסן אחרי זמן איסור חמץ, יחזור האיסור ויתעורר. לא. חמץ שנתערב קודם בפסח, אינו חוזר בניור. חמץ בפסח, מרגע שעת האיסור, חומרתו גדולה. אבל קודם לכן, הוא איסור. לא, 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 ידידי היקר, גם אם עשית אותו אפילו בכלי חמץ, שאין בו הכל חמץ, בין יומו מלא חמץ, לא? כלי ריקן, משלת בו, מה הוא נתן? צריך עוד טעם. הריבה הזאת מצד הדין כשרה. הרמב"ן סובר, הרמב"ן סובר, בעילת דעתו שזה משום דבר שיש לו מתירים, כן, הרמב"ן לשיטתו, היות והוא סובר שהחמץ, מדוע הוא עצור בפסח במשהו בגלל שזה דבר שיש לו מתירים, כמובן למה הוא סובר שחמץ שיתערב קודם הפסח, חוזר ונאור בפסח. אבל רוב הראשונים לא סוברים כך, מרן בשולחן ערוך פסק, שחמץ שיתערב קודם הפסח אינו חוזר ונאור בפסח. וזה נפקא מינה גדולה להלכה, קורה הרבה פעמים, אפילו במאפיות שיש פיקוח טוב, פירורים, אני לא יודע איך אשכנזים אוכלים את המצות, אומרים על המצות אלפרין או מצות רבי ברקוביץ, כל מיני מצות האלו, הרבה פירורים, לא, הרבה תקלות קורים שם, לנו הספרדים אין בעיה עם זה, הרי את כל המצות עכשיו עפו אותם, סיימו כבר את המצות. אבל אשכנזים זה חמור מאוד, הרמב"ם פסק שחוזר וניעור. אז צריך פידה עצומה, שחס ושלום איזה פירור, משהו טעם, לא יתערב בתוך איזה תהיה, שמן או סוכר או איזשהו דבר לפסק. אבל לנו ספרדים אין בעיה. חוזר וניעור, החמץ, היום הוא יותר גמור, הוא יותר גמור. ברגע שהגיע השעה שישית מן התורה, אסור מן התורה לאכול את החמץ בשעה שישית. חכמים הוסיפו שתי שעות קודם, הערבית. אבל מן התורה בשעה שישית אסור לאכול חמץ. למה? מפני שנאמר אצל קורבן פסח לא תשחט על חמץ דם זבחי. אומרת הגמרא, לא תשחט את הפסח ועוד חמץ נמצא בביתך. אבל לידיעתכם דבר אחד, כרת אין רק עד הלילה. תגידו, אבל סיפור דאורייתא יש בשעה שישית, אז למה לא כרת? כפי שהתורה גילתה את דעתה, חילקה התורה ללאו ולכרת בפני עצמו. איפה? כאן התורה, כאשר התורה אומרת לא תשחט על חמץ דם זבחי, לא תשחט הפסח בעוד חמץ ברשותך, לכן קודם תשרוף את החמץ בשעה שישית, אז תבוא ותקריב את הפסח. באותה שעה אתה מוזר בלב מן התורה שלא לאכול חמץ. כרת אין אלא עד הלילה. למה? כי התורה שוב פעם באה וסמכה לי אכילת מצה לאיסור אכילת חמץ. אומרת התורה, בערב תאכלו מצות, לא תאכל עליו חמץ. סמכה התורה זה לזה, לומר לך שמתי יש עליך לב עם כרת? מתי עומס עליך לב עם כרת? בזמן שאתה מחויב לאכול מצה. אדם שיוכל מצה קודם הלילה לא קיים מצווה. לב יש כבר בשעה שישי, לב מן התורה, עובר איסור מן התורה על אכילת חמץ ועל בלי רעב ובלי מצה. כרת הוא לא התחייב אלא עד שעה שאתה מוזהר ומחויב במצוות אכילת מצה. ועוד חילוק, או כלי מסילה. כל הדין הזה של חמץ בפסח במשהו, במינו ושלא במינו במשהו, זה דווקא ילידי היקרים מהלילה. משעה שאתה מוזר בקרץ, לא רק בלב, אז הוא עשור במשהו, בגלל החומרה. תרצה מטעמו של הרמב״ם, בגלל דבר שאינם מתירים, או בגלל פעם שכתבו רוב הפוסקים, בגלל החומרה של החמץ, זה לא בדיל למין האינשיה. אבל משעה שישית עד הלילה, דינו כשאר, כשאר איסורים. דינו כשאר איסורים. קרי, כמו חזיר, כמו נבלות טרפות, התערב, איסור בהיתר, יש 60 פעם בהיתר כנגד האיסור, הכל מותר באכילה. לפני זמן האיסור, מה הסטטוס של החמץ? היתרה. לכן, חמץ, כמו שאמרנו לגבי המרקחת שנפל תירורל, או בסוכר, או ביין, או בכל דבר, אינו חומר מניור. למה? מפני שזה היתר, וזה יתבטל קודם, הפסח, לכן אינו חומר מניור. כאשר הוא בסטטוס של חמץ חכם, הוא בפסח, התערב, פירור כל דירות, במה שהוא עושה. תשאלו אותי, איפה מצינו דין ביטול היתר ביתר? מצינו ביטול איסור בהיתר. נפל קורקבן לא מוכשר לתוך סיר של קורקבנים, יש 60 פעם כנגדו, הכל מותר באכילה, אבל זה לא מוכשר, לא משנה, 60 פעם כנגדו או נבלה, טרפה, לא משנה, חתיכת בשר, נבלה, טרפה, לא מוכשרת, נפלה, יש 60 פעם כנגדו, מותר. בשר וחלב, כל היסור, 60 פעם מותר. אבל איפה מצינו באמת לדעת הפוסקים הסוברים, הרמב"ן שאומר שחוזר וניאור, הרי לא שייך עניין של ביטול. איפה מצינו דין ביטול היתר והיתר? אז לעולם אפילו יתערב קודם בפסח, נאמר שהוא חוזר וניאור בפסח. יש לנו משנה מפורשת במסכת כלאיים, פרק שהיא משנה י' או פרק
בשר חלב, אבל זה יותר
בטח. התורה אומרת כאשר שתיהם מפגשים הופך להיות האיסור החמור.
זה יותר הכי גדול, אבל כאילו
מבחינת
עצמו,
כל אחד בפני עצמו, זה האיסור. האיסור בשר וחלב זה כאשר מקבים אלו אל. אבל יש לנו משנה מפורשת לכך, ראיה פותחת. המשנה אומרת כך, יש פה משניות? זרעים? אם היה פה, טוב. כתוב כך במשנה, צמר רחלים שתרפו בצמר גמלים מותר לטבותו עם פשטן. התורה הזהירה אותנו, ובגד כלאיים שעטנז לא יעלה עליך. יש כלאי זרעים, יש כלאי אילן, כלאי בהמה וכו' וכו', כל מיני סוגי כלאיים. התורה מזהירה אותנו גם לא ללבוש בגד כלאיים. ומה זה כלאיים ובגדים? צמר ופשטים יחדיו. צמר ופשטים יחדיו. איך? אומרת הגמרא במסכת יבמות, כאשר אדם טובה אותו שתי בערב, אומרת הגמרא, מה אישה עטנז? שועה טובי ונוז. מה אומר רב נתן? כן, פותר בכליים, חלק פותר. אז האדם אפילו חוט אחד בתוך הבגד של צמר פשטן אוסר את כל הבגד. לכן צריך לבדוק, ברוך השם שיש היום אקרילן, הכל סינתטי, אז זה פותר מהרבה בעיות. יש תחליפים בז'קטים מסודרים, בבטנות, אפילו סתם סדרים. פעם היה שעטנז, אנשים לא שמים לב. אנשים מסתכלים איזה בלייזר מהודר, איזה קפוצ'ון, אבל לא יש בו שעטנז. אבל עם ההתקדמות של הטכנולוגיה שיש חומרים סינתטיים, זה מותר את ה...
זה מאוד מאוד חמור בערב שלנו.
מתי? חברה שמכבד את עצמה ואותה להתקע אותו, זה הם תחת פיקוח, תחת פיקוח. זה לא תלוי דתיים, יש מלא המון דתיים שהם שעליהם שעשני זה הרבה, גם במוח.
זה כתוב 80% סמר ואז 20% סיבים אחרים.
צריך לבדוק, צריך לבדוק. יש בסדרים הערבים. אם כתוב אקרילן, כן? או סינתטי, טבעי, הבעיה היא שכתוב סיבים אחרים. אם כן, כאשר התחברו אלו לאלו, חוטי פשטן וחוטי סמר, יש כאן קילאי. אומרת המשנה.
פשטן זה
מהכבש, נכון? פשטן. זה אמרתי לא, פשטן זה צמח. מהכבש זה חיליב, סמר החיליב זה. פשטן זה צמח. פשטן.